במבוא לתורה שבעל פה. וכפי שאכילנו בפעם הקודמת, אנחנו עסוקים בדורותיהם של התנאים. מה הם התנאים? התנאים זאת היא התקופה שמסתרעת בין זמנו של הלל לבין כתיבת המשנה. זאת אומרת, תקופה של בערך 250 שנה. ומבחינה היסטורית, מבחינת הנגיד השלטון, מבחינת המאורעות הכלליים, זה מתחיל עם בית הורדוס, כלומר נפילת בית חשמונאי והחלפתה של בית חשמונאי, החלפתו של בית חשמונאי בבית הורדוס, וזה ממשיך דרך התקופה של השלטון הרומי. באמצע יש המרד הגדול שבו חרב בית המקדש, ומרד בר כוכבא שמסתיים בתפילת ביתר, ובסופו של דבר זה מגיע לכתיבת המשנה בימיו של רבי יהודה הנשיא בסביבות שנת 200. לא. התקופה רבת תהפוכות בעם ישראל, ויש לה הרבה מאפיינים. עכשיו, כל התקופה הזאת קוראים לה תקופת התנאים, בגלל שזאת, זה השם האמיתי של התקופה, זה תקופת חכמי המשנה. שאלה מה נקראים חכמי המשנה? כי הם, כלומר, 80 ויותר אחוזים מהחכמים המוזכרים בספר המשנה, הם מהתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה. בסדר? כמעט כל החכמים בעצם שמוזכרים במשנה הם מהתקופה הזאת של 250 שנה שאנחנו מכנים אותה תקופת התנאים. עד כאן ברור. עכשיו, התנאים לא העלו בדעתם שיקראו להם אי פעם תנאים. הם לא ידעו בכלל את המילה הזאת. ברור? הם לא ידעו מה זה תנא. הם גם לא ידעו שיש משנה, כי הם לא ידעו שהם עתידים להיות כתובים במשנה. אבל קל וחומר שהם לא ידעו את המילה תנא. המילה תנא במקור יש לה משמעות אחרת לגמרי.
רבי לא ידע שהוא יהיה במשנה.
רבי כן, טוב, רבי כתב את המשנה, ברור. אבל מה פירוש המילה תנא?
שולט.
לא. תנא זה טוקי. או טייפ ריקורדר. מי הם התנאים? במקור, במקור המילה תנא איננה מציינת את חכמי המשנה. במקור המילה תנא שימשה כדי לתאר אנשים בתקופה שאחרי המשנה שידעו למסור בעל פה אלפים של מסורות. זאת אומרת, אלו היו אנשים בעלי זיכרון עצום, והם היו מוסרים את דברי החכמים של הדורות הקודמים. זה לא היה כתוב, זה היה בעל פה. לאדם כזה בישיבות בבל היו קוראים בשם תנא. אבל איזה דברים הוא היה מצטט? דברים של חכמים המוזכרים במשנה. לכן התרגלו לכנות את החכמים של המשנה עצמה בשם תנא. בסדר? וכמו שאני אגיד, נגיד לרבנים יש ז'קט. כן? ואז מתרגלים לקרוא לרבנים ז'קט. זה בדיוק זה. כן? חכמי המשנה הוזכרו על ידי התנאים, ולכן רטרואקטיבית הם כונו בשם תנא. עד כאן ברור?
הרב אמר בבבל,
אה?
הרב אמר בבבל.
ודאי, בבבל היו, בישיבות של בבל, בתקופת התלמוד בכלל, היו אנשים שתפקידם היה לצטט את דברי הקדמונים. לאנשים האלה קראו תנא.
התנאים לא היה בתקופת בבל.
אתה לא מבין מה שאני אומר. אני עוד, לא, אתה לא מבין מה שאני אומר. אני חוזר עוד פעם.
אולי מבין לא נכון.
אתה מבין לא נכון. אז כך שאתה לא מבין. בתקופה של הגמרא, אחרי המשנה, היו בישיבות בבל אנשים בעלי זיכרון עצום, ולהם קראו תנאים. ראיתי?
הם נכנסו למשנה?
לא, הם לא נכנסו למשנה. הם נולדו אחרי שהמשנה נכתבה מזמן. אצל אביי. כן, אביי דור חמישי של המוראים.
כן.
לאביי היה בישיבה שלו תנא. מה זאת אומרת תנא? אדם שהתפקיד שלו זה למסור בעל פה את המסורות, זה הכל. טייפ ריקורדר, טוקי. בסדר? אתה איתי? זה המשמעות המקורית של המילה תנא. והוא היה מצטט את דברי חכמי המשנה. כלומר, התנא בביתו של אביי היה אומר, רבי עקיבא אומר. ואז בגלל זה התרגלו לכנות גם את רבי עקיבא בשם תנא. עד כדי כך שזה התהפך לגמרי, שאנחנו מכנים את, את חכמי המשנה בשם תנאים, בעוד שבמקור המילה תנא זה דווקא שם של פקיד זוטר. אוקיי? אתה איתי עכשיו?
כן. בסדר. לא, פקיד זוטר, אבל בסדר.
פקיד זוטר, ודאי. הוא לא ראש הישיבה, הוא אפילו לאו דווקא חכם, אלא הוא...
וזיכרון.
יש לו רק זיכרון, זה הכל. לכן גם התלמוד אומר, תנאים מבלי עולם הם, שפוסקים הלכה מתוך משנתם. מה זה תנאים? אותם אנשים שיש להם הרבה ידיעות בזיכרון, אז הם אינם יודעים את הפלפול שצריך לעשות מסביב לדברים, והם פוסקים הלכה מתוך משנתם. לכן, תנאים מבלי עולם הם. לא? זה לא נאמר על חכמי המשנה. עכשיו הבנת אותי? יפה. בסדר. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בו. עכשיו, אחרי כל ההערה הטכנית הזאת, אנחנו עכשיו יכולים לחזור אל סדר הזמנים. אנחנו מסבירים, כן, שהתנאים, תקופה שמסתרת על, על 250 שנה, וזה מתחלק באופן טבעי לשלוש תקופות. בסדר? התקופה שלפני החורבן, התקופה שמהחורבן עד מרד בר כוכבא, התקופה שממרד בר כוכבא עד חתימת המשנה. בסדר? אנחנו נקרא לזה תנאים א', תנאים ב', תנאים ג'. זה מובן מה שאני אומר? האם אפשר לחזור על מה שאני אמרתי, איזה שלוש תקופות? כן, מתי שאני יכול לחזור. אני בערך אמרתי את זה בערך ארבע פעמים אגב בשיעור הזה, וגם שלוש פעמים בשיעור הקודם, אבל לא מנוע, אני אגיד אותי עוד פעם, מה נשנה. תקופת 250 שנה של התנאים מסתרעת על פני שלוש תקופות. הלו הן, התקופה שלפני החורבן, כלומר מהילל עד חורבן בית שני, מחורבן בית שני עד מרד בר כוכבא, וממרד בר כוכבא עד חתימת המשנה. פשוט. זה דבר פשוט, לא? טוב. התקופה של לפני החורבן היא תקופה של בערך שלוש דורות. אמנם, היה אפשר להגיד רק שני דורות. מדוע? כי הלל...
איזה הלל?
הלל הזקן. הלל הזקן. הלל חברו של שמאי, שהם גם הזוג האחרון וגם ראשוני התנאים, מבחינה מסוימת. כי הלל היה רבו של רבן יוחנן בן זכאי. ורבן יוחנן בן זכאי היה בעת החורבן. אפשר להגיד שעל כל שני דורות, נכון? אבל זה לא נכון. מדוע? בגלל שגם הלל וגם רבן יוחנן בן זכאי האריכו ימים בצורה מדהימה. שניהם חיו 120 שנה. כמה זה דור? דור זה יכול להיות 20, יכול להיות 40, יכול להיות 50 שנה, תלוי איך אתה מסתכל על זה, כן? דור זה לא תקופה מוגדרת מאוד, כי יש דורות שמאריכים ימים מאוד, יש דורות שמקצרים ימים. נגיד אדם מת בגיל 20 והוליד בן שהוליד בגיל 15, אז יש לך פה כמה דורות בזמן קצר, ברור? אבל מצד האמת, כן, הלל ורבן יוחנן בן זכאי האריכו ימים בצורה מופלגת, שניהם חיו 120 שנה, ולכן אפשר לומר שיש לפחות שלוש דורות. כן, הרי אם אנחנו רואים את מפעלו של הלל בערך בשנת מינוס 60, כן? מינוס 50 נגיד בערך, והחורבן היה בשנת... או 68, 69, 70. כלומר, נגיד, פלוס 70. אז מדובר על תקופה של בערך 120 שנה. ב-120 שנה אני יכול להכניס בקלות שלוש דורות, אם לא ארבע, נכון? אז זה שרבן יוחנן בן זכאי יאריך ימים, זה לא הופך את זה לשני דורות. עכשיו, מי הם החכמים שפועלים בתקופה הזאת? מה?
כשאתם
רואים
שאדם
הרב
כל כך הרבה זמן מגלל.
כן.
זאת אומרת שכל הזמן הוא היה אקטיבי?
האם הלל היה כל הזמן אקטיבי?
אז לכל כמה דורות האלה,
תראה, גם הלל הזקין. אתה מדבר על תקופת הפעילות. כן, תקופת הפעילות. למשל, רבן יוחנן בן זכאי, הוא פעל רק 40 שנה. כלומר, אומרת הגמרא, 40 שנה עסק בפרקמטיה, 40 שנה למד, 40 שנה לימד. זאת אומרת, רבן יוחנן בן זכאי התחיל ללמוד בגיל 40, מעניין, כמו רבי עקיבא, כמו רבי עקיבא אחריו, והוא 40 שנה למד, אז הוא היה בעצם לא רלוונטי מבחינת הפעילות הציבורית, כלומר. חוץ ממשנה אחת במסכת סנהדרין שרואים שהוא התערב בדיוני הסנהדרין למרות שהוא היה צעיר, וקראו לו אז בן זכאי, לא רבן יוחנן, קראו לו רק בן זכאי, ומעשה בבן זכאי שבדק בעוקצי תאנים, ו-40 שנה לימד. כלומר, הפעילות הציבורית של רבן יוחנן זכאי הייתה של 40 שנה, והייתה משמעותית ביותר, כי הייתה בדיוק על התפר בין התקופה שלפני החורבן לתקופה שאחרי החורבן. מה?
אנחנו לא
באיחור.
מה?
אתה לא באיחור.
אפשר לתקן הכבוד על עצמנו.
ודאי שאנחנו יכולים לתקן. מה זאת אומרת? כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן? עכשיו, אז איפה היינו? כן, כן, אז מי היו החכמים? כן, כן. גם הלל הזקן. אני לא יודע כמה זמן הוא פעל. הלל הגיע מבבל. הגמרא משמע ממנה שהוא פעם עלה, ירד ועוד פעם עלה. כן? כלומר, זה לא היה בבת אחת, הסיפור הזה. וגם הוא למד בהתחלה אצל שמעיה ואבטליון, ולא הכירו בגדלותו. ורק עם הזמן זה השתנה, הסיפור הזה עם השלג, המפורסם. ורק אחר כך הושיבו אותו בסנהדרין. לקח זמן. כן. אתה שואל, בזוגות מי היה יותר בכיר? עם הנשיא או הבדין? מה נזכרת פתאום? מה? כן, אבל זה נושא שדיברנו עליו בשיעורים הקודמים. כן? זה פשוט יוצא מהנושא של השיעור. אם אני אענה לך, זה פשוט יוציא אותי מהריכוז. לא כדאי. כבר ככה זה יוציא אותי מהריכוז. כן? אתה צריך להתחשב בחולשות שלי. אם כך. טוב. אז איפה היינו? הלל, הזקן, כן. אז הלל הזקן, הוא היה בהתחלה ביריחו, אחר כך הגיע לירושלים. זה לא בעיין לך. על כל פנים. בדור של הלל הזקן יש לכם הלל ושמי או מנחם. שלושה חכמים ידועים מאותם הימים. לאחר מכן אנחנו מוצאים את תלמידי שמי. למשל, בבא בן בוטה ורבי דוסה בן ארקינס. כל אלה היו חכמים קדמונים. בין תלמידי הלל אנחנו פוגשים הגדול שבהם שמו היה יונתן בן עוזיאל. יש לנו גם עקביה בן מהללאל ושמעון, רבן שמעון, בנו של הלל הזקן, שמוזכר פעם אחת או שתיים מלבד בכל הספרות התלמודית בשם שמעון הנשיא. ספק בכלל האם הוא מדובר שם על שמעון. בקיצור, שמעון בנו של הלל שימש בנשיאות, אבל אין לנו כמעט ידיעה מה הוא עשה. ולאחר מכן אנחנו פוגשים החכם הגדול, רבן גמליאל הזקן. רבן גמליאל הזקן הוא נכדו של הלל. באותם הימים אנחנו פוגשים גם חכם בשם שמואל הקטן. עכשיו יש פה בעיה גדולה מאוד מבחינת התיארוך של דורו של שמואל הקטן. יש סתירות בלי סוף בתוך המקורות התנאיים עצמם, מתי חי שמואל הקטן. לפי אחת הסברות הוא תלמיד של הלל. טוב, מי יודע? נגד המינים, לא. לפי זה הוא לא יכול להיות אותו שהוא שמואל הקטן שכתב את ברכת המינים. אז בקיצור, הסתבכו. איפה היינו עוד? אחר כך אנחנו פוגשים דור יותר מאוחר, שבעצם בראשו עומד רבן יוחנן בן זכאי. אנחנו עדיין בתנאים א'. גם בנו של אנחנו בתנאים א', גם בנו של רבן גמליאל הזקן, ששמו היה רבן שמעון בן גמליאל, פעל בתקופה הזאת, אבל תקופת נשיאותו הייתה מסובכת מאוד, כי אז התחיל כבר המרד הגדול נגד הרומאים, ולכן כנראה רבן שמעון גמליאל לא יכול היה לתפקד כל כך. בסופו של דבר הוא נהרג במרד. מתוך...
רבי, מצטער.
מה אתה רוצה?
המרד הגדול מתי? לפני החורבן או אחרי החורבן? המרד הגדול יכול אחרי החורבן.
אתה שואל, מתי היה המרד הגדול? זה מה שאתה שואל?
כן, כי הרב, כי הרב אומר, אנחנו עדיין
בתנאים א'. כן, נכון. בקיצור, אתה שואל, מתי היה המרד הגדול? הבנתי אותך. אז אני רוצה לענות. מה? אתה אומר, זה בתקופה השלישית שהגדרתי. טוב, אני לא יודע על מה אתם מדברים. או שאתם נותנים לי לענות, או שאתם כל הזמן מלאים השערות. אני רוצה לענות. המרד הגדול התחיל בשנת 66, 4 שנים לפני החורבן. בעקבותיו, בתוך המרד הגדול, נחרב בית המקדש, וזה המשיך עוד 3 שנים מחוץ לירושלים במצדה. כמו אפשר להגיד, נפילת מצדה בשנת 73, היא חתימת המרד הגדול. עד כאן ברור? זאת אומרת, המרד הגדול הוא בעצם זה שהביא את החורבן. בסדר? מה זה קשור לבר כוכבא בכלל? מינוס 37, מה זה? מה קרה במינוס 37? החורבן של הבית השני. לא היה ולא נברא, מה שכבודך אומר. אתה מדבר שטויות, במיץ עגבניות. טוטל. נכון? בסדר. אוקיי, אז אם במשנת מינוס 63 פומפיוס כבש את יהודה. בסדר? והעמיד את הורדוס במקום החשמונאים. זה כן. אחר כך, ואז פחות או יותר זו התקופה של התחלת התנאים. בשנת 70, זאת אומרת משהו כמו 120 שנה אחר כך, חרב בית המקדש. איך הוא חרב? זה מתחיל במרד. המרד המשך 4 שנים, משנת 66 עד שנת 70, והוא המשיך אחרי החורבן, מצדה עוד לא נפלה, לקח עוד 3 שנים. עד כאן ברור? זהו, פחות או יותר. עכשיו, זה כל התקופה שלפני זה, אם כן, היא תקופת תנאים א'. תקופת תנאים א' היא מסובכת ביותר. באותם הימים, אחרי רבן גמליאל הזקן, פועל גם יהודי בשם רבן שמעון בן גמליאל, בנו של רבן גמליאל, ואז יוצא לפי זה שהוא נינו של הלל. בסדר? נינו של הלל נהרג במרד. יש לנו ידיעה חיצונית לתלמוד, ביוספוס פלביוס, שרבן שמעון בן גמליאל הצטרף לקנאים, בניגוד למדיניות של רבן יוחנן בן זכאי, שהתנגד לקנאים. עד כאן ברור. בסדר. באותם הימים, 40 שנה לפני החורבן, הסנהדרין מפסיקה לתפקד בצורה נורמלית. היא יוצאת מלשכת הגזית ויושבת בחנויות. מה זה החנויות? זה 200 מטר משם. 200 מטר מלשכת הגזית יושבת לה הסנהדרין. מה קרה? הם לא רצו יותר לדון בדיני נפשות. כי הם ראו שהם יצטרכו לדון בדיני נפשות, יצטרכו להרוג בכל יום. יש יותר מדי שופכי דמים, המערכת לא מתפקדת, מפרקים את המערכת. באיזשהו שלב, כנראה עוד לפני המרד, או במהלך המרד, הסנהדרין עזבה את ירושלים, והתיישבה לה ביבנה. אבל חלק גדול מהחכמים נשארו. נשארו עדיין בירושלים. עכשיו, זה מסביר מדוע, כשרבן יוחנן בן זכאי פוגש את אספסיאנוס קיסר, הוא אומר לו, תן לי יבנה וחכמיה, כאילו שהוא כבר יודע על קיומה. זאת אומרת, ודאי, החכמים כבר ירדו ליבנה, הוא נשאר בירושלים עם כמה חכמים, בין היתר שני תלמידיו הגדולים, רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה, ובסוף רבי יוחנן בן זכאי גם כן עוזב את ירושלים לפני נפילת בית המקדש. איך הוא עושה את זה? בזמן המצור על ירושלים, אספסיאל... מה? אני עוד לא יודע, אני עוד לא הגעתי לזה. בזמן המצור על ירושלים, אספסיאנוס מקיף את העיר, בתוך העיר יש רעב, יש מלחמות פנימיות וכו' וכו'. רבן יוחנן בן זכאי מבין שאין סיכוי לנצח, הוא יוצא מירושלים בהלוויה מבוימת, כלומר הוא עושה את עצמו מת, ושני תלמידיו, רבי אליעזר ורבי יהושע, לוקחים אותו איתם, מגיעים לאספסיאנוס, הוא מודיע לו שהוא הולך להיות קיסר. אספסיאנוס עוזב את העיר, מוחלף על ידי טיטוס בנו. בינתיים, רבן יוחנן בן זכאי מתיישב ביבנה. שם הסנהדרין ממשיכה לתפקד, אמנם במתכונת שונה. קוראים לזה קרם ביבנה. כלומר, במקום לשבת בחצי העיגול, ישבו שורות שורות.
זה
ביטוי של קרם? כן, זה קרם. קרם זה שורות שורות. אז עשו שורות שורות. עשו שבע שורות של 10 רבנים, יוצא סך הכל 70. היה אפשר להושיב אותם בכיתה הזאת. אתם רואים? פה יש מקום ל-70 איש, אפשר לעשות פה את הסנהדרין. אגב, גם בטבריה מצאו בחפירות הארכיאולוגיות, מצאו איזה אולם, שאומרים שאולי הוא המקום של הסנהדרין של רבי יהודה הנשיא. ואז אפשר לומר, מכאן ואילך מתחילה לקום מה שנקרא יהדות הגלות, יהדות הגולה. יש איזה מין הסכם בין היהודים לבין הרומאים, כיצד מתנהלים סדרי העם היהודי בזמן השלטון של רומא. ואז יוצא שיש איזה מין אוטונומיה משפטית. אנחנו במהלך החורבן, כל הסדרים האלה כבר סודרו, הוסכמו, בין רבן יוחנן בן זכאי לבין אספסיאנוס עוד לפני שהוא החריב את המקדש. הכל. מה זה יעשו קורבן פסח? אי אפשר לעשות קורבן פסח. אי אפשר היה לעשות. זה היה בזמן המצור. כן, אבל באותו זמן, רבן יוחנן בן זכאי מתחיל כבר להכין את יום המחר. כלומר, הוא מבחינה מסוימת, אפשר לומר, הציל את היהדות. כי אם הוא לא היה עושה את זה, הכל היה נחרב, הרומאים היו הורגים את כולם, את כל הרבנים, הכל, שום דבר. תראה, משל...
לא, לא,
אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. יש ב... הייתה מדינה אחרת שהרומאים כבשו, מדינת גליה, שמעת עליה?
צרפת.
כן, מה שהיום צרפת. במדינה הזאת ישבו עם בשם גלים. היה להם שפה משלהם, הייתה להם דת משלהם, היה להם מנהגים משלהם. בשנת מינוס 52 יולוס קיסר כבש את כל גליה. הרג את כל אנשי הדת, והחליף את כל השפה של מדינה ענקית בלטינית. היום החוקרים עושים מאמצים ושמיניות באוויר כדי לדעת מה הייתה דתם של אותם גלים ומה הייתה שפתם.
טוב, לנו יש תעודת ביטוח.
לנו יש תעודת ביטוח, נכון, אתה צודק. מהי תעודת הביטוח? שיהיה אדם כמו רבן, כמו רבן יוחנן בן זכאי.
זו תעודת הביטוח.
זו תעודת הביטוח. שלום. עכשיו יש פה בעיה קשה. האם מה שעשה רבן יוחנן בן זכאי זו בגידה או לא? לא בגידה. השאלה האם זה הייתה טעות או לא. אולי היה אפשר להילחם עד חורמה.
מה שעשה רבן יוחנן בן זכאי, אתה מפיר הלכה שהיה צריך
לבוא בשביל זה. אתה שואל את רבן יוחנן בן זכאי, האם מה שהוא עשה זה מותר או לא?
לא,
על פי ההלכה. אני שואל, על פי ההלכה. יש לי שאלה קטנה אליך, אדוני. כשאתה שואל מה ההלכה, את מי שואלים? את רבן יוחנן בן זכאי עצמו. אז איך אתה שואל, האם מה שרבן יוחנן בן זכאי עשה זה לפי ההלכה? הוא סבר שכן.
לא, כי מצד מה שהוא עשה, אם היינו מסתכלים על זה היום, היינו אומרים, תשמע, הדבר הזה הוא לא תקין לחלוטין. אם היום היה בעיד מישהו במיר, שמור, אני בעוד חמש, אם היום היה בעליו הראשי ישראל, אם היום היה בעוד 5 שנים, כן, אנחנו הולכים עכשיו לסדר סדרים אחרים. הפסיקות, בנות, זה וזה, כל זה אנחנו
מבטאים עליו,
אנחנו
נעשו מסלול אחר.
יכול לעשות את זה, לא יכול לעשות.
תלוי. אז על זה כתוב בגמרא, מסרת גיטין, שיש על זה דיון. כן, שעל זה רבי עקיבא אמר, על מה שאמר רבי, רבן יוחנן בן זכאי, אמר משיב חכמים אחור, ודעתם יסכל. זה ביטוי חריף מאוד, נכון? והגמרא אומר שביתם הרב יוסף, גם רב יוסף אמר את זה. כן, משיב חכמים אחור, ודעתם יסכל.
רבי עקיבא תמך במר.
כן, רבי עקיבא תמך במר בר כוכבא, שיותר מאוחר. שאנחנו עוד לא יודעים מתי הוא היה, כיוון שעוד לא הגענו אליו. אבל, כי פה לא יודעים שום דבר עד שלא מגיעים לשיעור, בהיסטוריה. טוב, אז רבי עקיבא ורב יוסף מתנגדים למעשה של רבן יוחנן בן זכאי. עכשיו, הגמרא מתארת את זאתו. היא אומרת, לא, זה היה יותר גרוע אם הוא לא היה עושה את זה, הוא רצה הצלה פורטה וכו'.
למה הוא לא ביקש את כל ירושלים?
כן, אז מסופר בגמרא במסכת ברכות. מה קרה בזמן שרבן יוחנן בן זכאי מת? קצת לפני מותו, התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, רבנו, פטיש החזק, עמוד הימיני, אתה בוכה? אתה הולך למות, אז אתה בוכה? מה, יש לך חיי עולם הבא, לא? אמר להם, שתי דרכים יש לפניי, ואיני יודע באיזה מהם אני נכנס. כי כל ימיו, אחרי הסיפור הזה, זה כנראה ניכר אצלו. האם הוא עשה טוב, ואז מגיע לו חיי העולם הבא, או שהוא עשה רע, צריך לרדת לגיהנם. כן? לכן שתי דרכים יש לפניי, ואיני יודע באיזה מהם אני נכנס.
אנחנו
רגע, עכשיו יש פה משהו צריך להבין. הרי היה מקרה דומה בהיסטוריה. כשהגיע סנחריב, מלך אשור, וצר על ירושלים, והוא דרש קניעה, והיו גם רבנים בתוך העיר, שבנה הסופר, שאמרו להיכנע לסנחריב, ואפילו שיתפו פעולה עם סנחריב, שלחו לו שליחים, כל מיני דברים כאלה. ואילו ישעיהו הנביא חיזק את חזקיהו מלך יהודה, אמר לו, אתה לא מוותר. בסוף הצליח. אז רבן יוחנן מזכה, שאל את עצמו, אם אולי צריך לעשות אותו דבר. עכשיו, בשעת פטירתו, בשעה שעמד למות ממש, אמר, הוציאו כלים מפני הטומאה, כי הרי אם הוא ימות, אז כל הכלים שבבית נטמאים, אז הוא אמר, הוציאו כלים מפני הטומאה, והביאו כיסא לחזקיהו מלך יהודה, שבא. כן, אומר רש"י, שאדם בשעת פטירתו רואה מי, עם מי הוא יושב בגן עדן. אז מה זאת אומרת, הוא צריך דווקא חזקיה מלך יהודה? כי חזקיה מלך יהודה בא לתת לו אישור שזה היה בסדר. זה מעניין. אבל זה לא דבר כל כך טריוויאלי. עכשיו אמר, רבן יוחנן בן זכאי, הוא אדם עם תקיפות גדולה מאוד, מעביר את הכל ליבנה. עכשיו מעניין, רבן יוחנן בן זכאי הוא לא מצאצאי הלל לזקן, נכון? הוא לא צאצא של הלל. איך הוא ראש הסנהדרין? כי בינתיים רבן שמעון גמליאל נהרג. אין מי שינהל פה את העסק. הבן של רבן שמעון גמליאל, איך קראו לו? הבן של רבן שמעון גמליאל, איך קראו לו? הוא לא קוראים לו, לא אפשר לקרוא לו שמעון, שמעון בן שמעון? מה, לבן שלו? הבן שלו בשמו? כלומר, אדם קורא לבן שלו בשם של עצמו? זה לספרדים? מה פתאום? איך קוראים יוסף? אתה תקרא לבן שלך יוסף? לא, נכון. לא, אף פעם לא היה דבר כזה. אצל העיראקים, כן. אצל העיראקים שהשם עובר מדור לדור. כן? זה אתה מתכוון. כן, בסדר. טוב, על כל פנים, הבן של הרבן שמעון גמליאל היה ילד באותם הימים. קראו לו גמליאל. השם הסבא. אבל הוא היה ילד קטן, הוא לא יכול לנהל את הנשיאות. אז בקיצור, בדלת ברירה, רבן יוחנן בן זכאי, שכבר היה זקן, הוא זה שניהל בשנים הראשונות, או בשנה הראשונה, את העניינים של הסנהדרין ביבנה. ואז הוא תיקן כל מיני תקנות חשובות. בין היתר, התחיל להתכסח עם בני בטרה. כן? בני בטרה. שהרי הוא העביר את תקיעת שופר בשבת ליבנה. הרי תקיעת שופר בראש השנה, אם זה חל בשבת, במקדש תוקעים, במדינה לא תוקעים. מה התקין רבן יוחנן מזכאי? שגם יתקעו ביבנה. כאילו שזה ירושלים. אז בני בטרה התנגדו לדבר הזה. אמרו, מה פתאום? אתה מחליף את ירושלים ביבנה? אמר להם, אז באמת הגיע הזמן, שהיה שבת, ראש השנה, אמר רבן יוחנן, נתקע. אמרו לו, בני בטרה, נדון. הם היו איתו ביבנה. הם היו חכמים גדולים, בני בטרה. אז הם אומרים לו, נדון. אמר להם, נתקע, ואחר כך נדון. תקעו. אמרו לו, נדון. אבל כבר תקעו. וכבר יצא קרן ביבנה, ואין משיבין לאחר מעשה. זה בדיוק הרב גורן. הרב גורן עליו השלום. הוא קפה את דעתו על מועצת הרבנות הראשית לגבי הלל ביום העצמאות בלילה. אמרו, אתם חותמים, זהו. טוב, בסדר, מה לעשות. ככה זה היה. וזה סוג של מנהיגות תקיפה, כי הוא צריך לבסס את השלטון ההלכתי שלו, כן? הרוחני ההלכתי שלו. טוב, בקיצור, עד כאן תקופת תנאים א'. כן.
בזמנו היה שמעון הצדיק, מי היה שיצא כל הזמן שביקש לרחות איתו.
אתה אומר...
רבן יוחנן בן זכאי ביקש מהמלך שאבא של הרומאים לרפות אותו.
הבנתי את השאלה. אתה שואל, מי היה החכם שצם 40 שנה לפני החורבן כדי שהמקדש לא יחרב? ושרבן יוחנן בן זכאי ביקש רופא כדי לרפא אותו. זה היה רבי צדוק. רבי צדוק. צם. לא אוכל.
ושתה רק מים או...
לא שותה, לא אוכל. מה הבעיה? לא, לא הכוונה שהוא לא אוכל בכלל. איך אפשר לחיות? הכוונה שהוא עושה צומות כל הזמן. כל הזמן עושה צומות. כן? היה גם עוד יהודי כזה. היה רבי מאוסטרובצה. הוא גם כן 40 שנה צם. ושאלה היא למה? יש כמה השערות למה הוא צם, אבל כנראה שהוא ידע על השואה. הוא ידע שהשואה עומדת לבוא, ולכן הוא צם 40 שנה. מתי הוא חי? במאה ה-20. בסוף המאה ה-19, תחילת ה-20. הוא היה צם. הרב צבי יהודה קוק הכיר אותו. גם הבן שלו נהרג בשואה, הבן של הרבי מוסטרובצה. יש אנשים שיודעים על הדברים מראש ומנסים למנוע. טוב, תקופת תנאים ב'. תקופת תנאים ב' זה משהו אחר לגמרי. יש כבר יישוב הדעת. אז קודם כל, אחד הדברים החשובים שעשו ביבנה, זה היה שסוף סוף סגרו את הסיפור הזה של מחלוקת בית הלל ובית שמאי. הרי מחלוקת בית הלל ובית שמאי כמעט גרמה לפילוג באומה, אז הגיע אפילו לשפיכות דמים באיזשהו שלב. אז היה צריך לגמור את העסק הזה, ביבנה הוכרע סופית הלכה כבית הלל ולא כבית שמאי.
הסיבה שאנחנו עכשיו אומרים את א' לתנאים ב' זה בגלל החורבן והמעבר ליבנה.
נכון, נכון. מה שהופך את זה מתנאים א' לתנאים ב' זה החורבן והמעבר ליבנה. בסדר? עכשיו... בזמן, למשל, אתה רואה, יש סוגיה כזאת, אמר רבן גמליאל, כל ימי, רבן שמעון גמליאל אומר, כל ימי גדלתי בין חכמים, ולא מצאתי לגוף טוב ולשתיקה. מה זה בין החכמים? תגיד, כל ימי גדלתי אצל החכמים. מה זה בין החכמים? גודלתי, לא משנה, גודלתי בין חכמים. מה זה בין? בין בית הלל לבית שמאי, זה הכוונה. כלומר, התקופה שהדברים היו ממש... קשים, והוא, לכן הוא מבין שאין, מה מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה, צריך לשתוק כדי לשמוע את דברי אלה ודברי אלה. טוב, בכל מקרה, הוכרע סופית של החקיר. בדיוק. בסופו של דבר, ספוג. בסופו של דבר, הלכה כבית הלל. הדבר הזה יש לו השלכות חמורות. יש מחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי, האם בקריאת שמה של ערבית מתין או לא מתין? נכון? מה? האם מתין או לא מתין? מתין, הכוונה, שוכבים ככה. הכתוב בשוכבך. אז האם כשאני קורא את קריאת שמה של ערבית, אני צריך לשכב? או לא צריך לשכב? בית שמאי אומרים, מתין? בית הלל אומרים, לא צריך. נכון? מה זה בשוכבך? בשעה שבני אדם שוכבים, לא שאתה בעצמך חייב לשכב בזמן קריאת שמה. אז מעשה ברבי טרפון, שהלך בדרך, והיטה. למה הוא היטה? כי הוא רצה להחמיר על עצמו כדעת בית שמאי. למה? למה? זה נקרא שוכבך. אז הוא איתה כדעת בית שמאי. וזה היה כבר התחלת הלילה לפי זה. הוא אומר, וסיכנתי את עצמי מפני הליסטים. כלומר, ראו בן אדם שוכב, כמעט הרגו אותו. אמרו לו, כדאי היית לחוב בנפשך שעברת על דברי בית הלל. איזה עברת על דברי בית הלל? הוא רק יחמיר כדעת בית שמאי. כן, הרי לפי בית הלל הוא יצא את החובה בזה שהוא מתה. אבל מסביר המסיעת ישרים בפרק כף, שזה היה בגלל שעל ידי כך הוא מעורר מחדש את המחלוקת. ואם הוא מעורר את המחלוקת, הוא גורם לפילוג באומה. אז זה שאתה מחמיר על עצמך כל הכבוד, אבל אתה גורם עכשיו לנזק גדול באומה. לכן היה מגיע לך למות. ועל הדבר הזה. יש אפילו בתוספתא ביטוי חריף יותר. העושה כדעת בית שמאי חייב מיטה. זה באמת חריף מאוד. כן, לא שהורגים אותו, אבל זה כמובן בא להסביר את החומרה של הדבר. דבר אחד שעשו ביבנה. דבר נוסף... אתה מדבר על שכיבה של קריאת שמה על המיטה זה משהו אחר. על המיטה זה משהו אחר. זה לא קריאת שמה של ערבית. בסדר, בסדר, בסדר. כן. לא קריאת שמע של ערבית, יש קריאת שמע על המיטה, משהו אחר. טוב, אגב, המנהג הקדום בארץ ישראל היה שבערבית, בקריאת שמע של ערבית, יושבים. נכון, שמת לב את זה?
גם אפילו חזן יושב.
ודאי, גם אני. כן, כשאני מתפלל ערבית חזן, אני יושב. אני יושב עד השכיבנו. כן? רק קם להשם אלוהיכם אמת. עד השכיבנו. אז מה שעושים אצלנו, החזן עומד, אומר השם אלוהיכם אמת, ויושב שוב. כן, חוזר לשבת. ככה המנהג בצפון אפריקה. כן? וזה בעצם מחלוקת בין גאוני בבל לגאוני ארץ ישראל, מובא בחילוף מנהגים בין בני בבל לבני ארץ ישראל. כן. אנשים לא יודעים את זה, חושבים שזה סתם עצלות של החזן או משהו כזה. זה לא נכון. החזן... כן, אצל יהודי צפון אפריקה, גם אתה אומר שגם אצל התימנים, בערבית החזן יושב, נכון?
כן. השם אלוהיכם אמת כבר עומד חזרה.
הוא עומד כי בגלל שהוא אומר השם אלוהיכם אמת, מצד כבוד הציבור.
כן. אצל ספרדים לא אומרים את הכל בכל רם, החזן לבד.
נכון, ודאי.
אז מה, הוא אומר את זה בישיבה?
מה?
את השם אלוהיכם אמת ואת כל איזה אמונה?
לא, לא, השם אלוהיכם אמת הוא אומר בעמידה. אחר כך הוא שוב יושב.
ואומר את זה בכל רם?
כן, ודאי, הוא אומר את זה בכל רם. כן, אומר לבד. בכלל, טוב, יש מנהג אחר, טוב, זה נושא אחר. האם אומרים קריאת שמע בלחש או בקול רם? זה סיפור אחר. אבל בוא נעזוב את זה. במטה יהודה, לרבי יהודה היה שיש דיון. אתם אומרים, בלבלתם אותי לגמרי. כן, כן, הבנתי, הבנתי. עוד דבר עשו שם, ביבנה, עוד דבר אחד עשו ביבנה, תקנו את ברכת המינים. כלומר, זאת הייתה ההחלטה להפריד את הנצרות מן היהדות. עד אז, הנוצרים היו חלק אינטגרלי של היהודים. אף על פי שהם חשבו מה שהם חשבו על ישו, והייתה להם דעה תיאולוגית מאוד מוזרה וכו' וכו', אבל הם היו חלק מעם ישראל. ואי אפשר היה להפריד בין יהודי לנוצרי, אפשר היה לדעת את זה. הנוצרי היה נראה ירא שמיים, הוא מקפיד במצוות לא פחות מהיהודי. כן, היה מתפלל בבית הכנסת. כשבית המקדש היה קיים, הם הקריבו קורבנות בבית המקדש, הנוצרים. כן? ביבנה הייתה החלטה להפריד אותם. איך עשו את זה? איך אפשר להפריד, קודם כל? איך מפרידים? רק שנייה. רק שנייה. אני שאלתי שאלה אחרת, לא למה עשו את זה. אני אענה על השאלה הזאת אחר כך, אבל אני עכשיו באמצע שאלה אחרת. איך מפרידים בפועל אנשים? אומרים, אתה עכשיו לך. לא, פשוט תקנו בבית הכנסת ברכה נגדם. אז הוא לא יכול להיות בבית הכנסת. זהו, ברכת המינים. כלומר, הוא לא יכול להשתתף במניין שבו מקללים אותו. ברכת המינים. שובר או הביאו מכניע מינים. הם מלשינים, אל תדיבה. זה נגדם. נגד היהודים האלה. כן? מה?
יכול להגיד שזה רואה.
לא, שם בנוסח הקדום שנמצא בגניזה הקהירית כתוב, ולמשומדים אל תתקווה וכל הנוצרים מהרה יובדו. אז קשה לומר שזה לא הם. כן? אז הבן אדם לא יכול לענות אמן על דבר כזה, קל וחומר אם הוא חזן. אז זה מה שגרם שהכנסייה נפרדה מבית הכנסת. כן? לא בגלל ביטול המצוות, ולא בגלל שאמרו על ישו שהוא אלוהים, כל מיני דברים כאלה, לא בגלל זה. אלא היה הפרדה טכנית. עכשיו, מה הסיבה? מדוע החליטו להפריד את הנוצרים מהיהודים? כי הם שיתפו פעולה עם הרומאים, ברדיפת היהודים. וזה התחיל עוד לפני החורבן, כשהתקרבו צבאות רומא לירושלים, הנוצרים יצאו מירושלים. כי הם לא רצו להשתתף במרד, והתרכזו בעיר פחל או פלה שבעבר הירדן, וחיכו שם שהמקדש יחרב. זו הייתה שבירה של הסולידריות הלאומית. אתה שובר את הסולידריות הלאומית? יאללה, מוצאים אותך מן הכלל. מעניין. לא בגלל שאתה אומר שהרבי שלך הוא המשיח, או בגלל שאתה לא מקיים מצוות כמו כולם ודברים כזה. אבל ברגע שזה שבירה של היסוד הלאומי, הוא בחוץ. כן.
מה ההבדל בין הנוצרים לבין היהודים?
מה ההבדל בין הנוצרים ליהודים? שהם סברו, א', שישו הוא לפחות משיח, ורובם סברו אלוהים. ב', הם סברו שרק הצליבה שלו היא המחפרת על חטאי האדם. ג', הם סברו גם שאין הבדל מהותי בין יהודי לגוי. ודלת, שכל העניין של הגאולה זה גאולה רוחנית ולא גאולה פוליטית. איך אמר ישו לרבנים? הוא אמר, אתם מחכים שיבוא משיח בן דוד, בשביל מה אתם מחכים לו? כדי שיגאל אתכם מן הרומאים. אני לא באתי אלא לגאול את הנשמות. כלומר, הנושא הפוליטי הפך להיות בלתי חשוב בעיניו. זה הוויתור, כיוון שראו שרומא חזקה. אז הייתה החלטה שאצל חלק מהחוגים היהודיים, שאולי זה לא כדאי בכלל להילחם על דבר כזה. צריך להתרכז בתחום הרוחני.
הוא הצליח בגדול.
הצליח בגדול, אצל היהודים לא כל כך.
פאולוס ועיקר הצליח.
לא, כלומר, הקבוצה של היהודים שהלכו אחריו את הקבוצה קטנה.
בהתחלה, אבל...
לא, אז זהו, כיוון שהוא לא הצליח אצל היהודים, אז פאולוס פנה אצל לאומות העולם. הוא כותב את זה במפורש באגרות שלו. מאחר שבבית ישראל לא רוצים אותנו, אנו פונים לאומות העולם. כן. ואז פאולוס המציא את המשפט המפורסם, לא יהודי ולא יווני. כן? לא יהודי ולא יווני. טוב, כן.
אם זה כך היה, למה התנגדות כל כך גדולה לרפורמי וקונסרבטיבי, אם בסופו של דבר הם תורמים למדינה את הסולידריות הלאומית לכאורה, הם עדיין שומרים עליה?
אתה שואל, אני חוזר על שאלתך. מדוע אם כן התנגדות כל כך גדולה לקונסרבטיבים ולרפורמים, אם הם הרי תורמים למדינה והם שומרים על הסולידריות הלאומית? תשובה, אין שום התנגדות להשאיר את הרפורמים ואת הקונסרבטיבים בתוך עם ישראל. יש התנגדות לרפורמה ולקונסרבטיביות. כלומר, אף אחד לא אומר שהקונסרבטיבי הוא לא יהודי. אתה מבין מה שאני אומר? הוא לא מוצא מכלל ישראל. אלא מה שהוא אומר זה לא נכון. אנחנו לא יכולים לקבל את הדעה הזאת, הקונסרבטיבי. יש גם בעיה שהם עושים גם ניסוי תערובת ועוד כל מיני דברים כאלה, ואז חלק מהם הם לא יהודים ממש. כן, אבל אני אומר, או חלק הם גם גורמים לממזרות, כיוון שהגיטין שלהם לא גיטין, קידושין שלהם לא קידושין, קיצור בעיות רבות יש.
עכשיו, בכיוון ההפוך, אם ישנה קבוצה כזאת או אחרת במדינת ישראל, שאולי משרתת בצבא, אבל עדיין משרתת את אינטרסים של מישהו אחר, כמו שלום עכשיו וכדומה, היה מקום להוציא אותם בכלל או מי?
אתה שואל ככה, אם יש קבוצה במדינת ישראל שמשרתת בצהל וכו' וכו', אבל היא משרתת גם את האינטרסים של גורם אחר, כגון שלום עכשיו וכדומה, האם יש מקום להוציא אותם מכלל ישראל? תשובה, לא. ויש הם ציונים. הם בעד המדינה. הם מוכנים למסור את הנפש על נהריה, ועל נתניה, ואפילו על רמת השרון.
גם הדרוזים.
נכון, גם הדרוזים. אז מה?
רגע,
יש הבדל, אלה יהודים ואלה גויים.
יותר חשוב הפוליטיקה מאשר הדת?
כן, יפה, סוף סוף הבנת. זה הבנת. מה יותר חשוב? הפוליטיקה או הדת? תשובה הפוליטיקה. הרי זה בדיוק הייתה השאלה שמולה עמד משה רבנו בזמנו. כשכל עם ישראל עשה את העגל, שזה עבירה דתית חמורה. נכון? זה עבירה דתית חמורה. בעוד, מאוד, כן, עבודה זרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תשמע, נמאס לי מהם. אני הולך לחסל את כולם. אני חלי ואחלם. ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממני. נכון? כלומר, זה הפיתוי הדתי הזה, פיתוי חרדי כזה. בוא נגדיר את היהדות על פי הדת. אמר משה, אם זה ככה, תמחוק אותי. נכון? לא מוכן. אז מה משה הבין? שהפוליטיקה קודמת הדת.
לא, לא.
ידעי.
איפה פוליטיקה?
הפוליטיקה זה עם ישראל. הרי זה, יש מדרש שאומר את זה ככה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, תגיד, הם עברו על דבריי. אומר, איזה דבר? איזה דבריך? אמרתי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, לא תשתחווה. איפה זה כתוב? זה כתוב בלוחות שאתה מחזיק ביד. שבר את הלוחות, איפה זה כתוב? כלומר, השאלה היא מה לשבור? לשבור את עם ישראל או לשבור את הלוחות? האם אפשר להוריד את הכיפה מהראש? לא, למה? למה להוריד? דווקא כיפה יפה שלך. אם זה יעמוד בסתירה, זה בדיוק מה שמשה אמר. אני מעדיף להציל את עם ישראל מאשר להציל את התורה.
זה ביטולה
וקיומה? זה ביטולה וקיומה. אבל פה זה משהו אחר, זה ביטולה של קיומה של תורה. פה מדבר קיומה של האומה, שהאומה קודמת. אם האדם אומר, אני רוצה תורה ואני לא רוצה עם ישראל, מה זה? זה הנצרות. הנצרות אמרה שהיא רוצה את התורה והיא לא רוצה את עם ישראל. למה זה קשה לתפוס? זה יסוד פשוט ביהדות, מה
לא? לא, לא. הפוליטיקה יש לה מקום חשוב, אבל מה שווה הפוליטיקה אם אין את היסוד היהודי דתי?
רגע, אתה שואל מה שווה הפוליטיקה בלי היסוד היהודי דתי? אני מסכים איתך שלא שווה כלום הפוליטיקה בלי היסוד היהודי. לא יודעתי מה הקשר ליסוד הדתי. הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל, בין שישראל עושים רצונו של מקום, בין שלא עושים רצונו של מקום, נכון?
זה נכון.
בין כך ובין כך נקראים בנים. נכון? הלכה במסכת קידושין, מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, והלכה כרבי מאיר. שבין כך ובין כך נקראים בנים, או לא. אז הפוליטיקה קודמת. זה כתוב מפורש בספר יחזקאל, נכון? שהקדוש ברוך הוא מביא גאולה. למה הוא מביא גאולה? לא למענכם אני עושה, בושו ויקלמו, בית ישראל. לא מגיע לכם. אבל, שמי הגדול מחולל בגויים, שאומרים, עם השם אלה ומארצו יצאו, אז אני אביא אתכם אל הארץ. למרות שאתם כאלה. כן? אלא אחר כך, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, נביא אתכם למכון מאיר, והכל ישתנה. כן, מה אתה אומר?
עדיין לא קורה לי
הבחנה.
אם
אתה מוצא
עם מצרים,
מה לא
מובן?
עדיין לא קורה לי הבחנה בין אותם נוצרים שעזבו את ירושלים, ועברו לגור בעיר אחרת, ואומרו, תעשו איתם מה שאתם רוצים, הקפאנו על פיגול. ובין אותם אלה שבאים ואומרים, תשמע, היהודים לא בסדר, פה הם בונים, פה הם עושים, פה הם עושים, תנו לנו תרמת שרון ונהריה. אני לא מבין מה ההבדל. והרב אומר, לא, אלה בסדר ואלה לא בסדר. לא, מה ההבדל? לכאורה, אם היסוד הלאומי מה שחשוב במדינת ישראל, או בכלל,
זה מה שאני מסביר לך. כל
השחזור משמע מוסר את עם ישראל.
לא, 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 אני אסביר לך. אלה שאומרים, קחו את יהודה ושומרון, תנו לנו את נהריה, הם רוצים את נהריה. הנוצרים שיצאו מירושלים בזמנו אמרו, אנחנו לא רוצים כלום. אנחנו לא רוצים את עם ישראל בכלל. זה מה שהם אמרו. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. אלה, שלום עכשיו וכו', הם רוצים את עם ישראל אחר ממך שאתה רוצה אותו. אבל הם רוצים את עם ישראל. הם רוצים הגדרה של הזהות היהודית. כן? אלא יש להם הגדרה אחרת לזהות היהודית. הם למשל גזענים, הם לא רוצים ערבים. אתה לא גזעני, מוכן שתחיות לחיות עם ערבים. משהו אחר. כן, מה אתה אומר?
שקבל את המצב של פוליטיקה
עם הדת? הפוליטיקה לא, שהיא מעל הדת, היא קודמת לדת, כן. קודמת, למה זה קשה?
יש עם כל התחומים, פוליטיקה, כך, לא יודע, כלכלה, כל תחום שהוא, צריך לעשות את התחום הזה מקודש. אז פוליטיקה זה עוד חום, זה לא משהו
שהוא מעל הדת. בוא נסביר לך משהו. הפוליטיקה, צריך להבין מה זה, בגלל, למי ניתנה התורה? יש לך תשובה? למי ניתנה התורה? תגיד לי. מה זה עם ישראל? תגיד מה זה עם? מה זה כלל? מה זה כלל? כלומר, נגיד, האם כל אספני הבולים בעולם זה עם? יש איגוד עולמי של אספני הבולים, נכון? זה עם או לא? אתה חושב... לא, אני לא שאלתי אותך. שאלתי את השאלה הזאת. שאלתי אחרת. אספני הבולים הם עם או לא? סליחה, אני שואל אותו והוא יענה. אם לא, אז הוא לא יבין. מה? אתה חושב שכן. אז אם ככה, אין לי מה לדבר איתך. לא, כי אם מושגים פשוטים כל כך לא ברורים, שכלל אספני הבולים בעולם הם עם, אז אנחנו מדברים שפה אחרת. אז אני לא יכול לעזור לך. לא, אתה לא תענה לו, אני בינתיים בלדבר איתך, פה אני פה אמור. אתה תבין מה שאני אומר? האם כל מי שיש לו רישיון לאוטובוס, נגיד יש איגוד של כל בעלי רישיון אוטובוס בעולם, זה עם או לא?
אני עושה את התשובה הפוכה, לא.
למה אתה אומר לא?
אני לא יודע,
כאילו מה אתה אומר. אתה לא יודע, לא, אני רוצה להוביל אותך למשהו. אבל אני לא חושב ששום אדם, שיודע שפה כלשהי בעולם, חושב על אספני הבולים, או על נהגי האוטובוסים שהם עם. נכון? כי מה שמלכד אותם, זה תחום מקצועי למשל. נכון? או תחום תחביב. אתה מסכים איתי או לא? סוף סוף. עכשיו, לעומת זה, מה מגדיר עם כעם?
אתה רוצה להגיד הפוליטיקה?
ודאי. עם זה ישות פוליטית. שקורית את בריתות, עושה הסכמים כלכליים, עושה מלחמות. זה ישות פוליטית. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא בחר באומה...
למה זה אני מתכוון? זה עם, כמו אספי בולים. מה? אני מתכוון לעם אחר. עם ישראל...
למה אתה קורא לו עם?
מה?
מה אתה קורא לו? עם ישראל הוא לא דת. הרי מה כתוב באברהם אבינו? לך לך מארצך, אל הארץ אשר אריך, וישאתך לגוי גדול. וישאתך לגוי גדול, נכון? זאת אומרת, צריך לצאת מבבל, ממסופוטמיה, איפה שהיה חי אברהם אבינו, הוא צריך לבוא לארץ. למה צריך ארץ? למה טריטוריה? הרי אם זה דת, לא צריך טריטוריה. כן? הבודהיזם, הנצרות, האסלאם, זה לא קשור לטריטוריה. אלא הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני רוצה שתעסוק בפוליטיקה. לכן אני רוצה שתקים זהות לאומית. ישות פוליטית. והישות הפוליטית הזאת, יש לה תפקיד. ונרוחו בכלל כל משפחות האדמה וכו'.
יפה, אז זה שעכשיו הערבים נכנסים לפוליטיקה שלנו, זה חלק מהעם שלנו עכשיו, נכון?
חכה, חכה. חכה. זאת אומרת, לא, אני לא יכול לנהל ככה דיון.
לא, אתה אומר שעם זה פוליטיקה, זה גם
מה? עם זאת ישות מדינית. עכשיו...
זה מונח פוליטיקה של הרב לא מובן.
מה זה פוליטיקה?
אנחנו רואים פוליטיקה, אני חושב שהרב לא מובן.
זה בדיוק הבעיה שרציתי לעזור, ההגדרה מה זה פוליטיקה. הרב מתכוון עם ישראל שקשורה לארץ ישראל.
זה פוליטיקה?
טוב, עכשיו אני רוצה לדבר. מי יכול להכריז על, למי יש סמכות להכריז על מלחמות ולכרות בריתות? רק לעם, נכון? קוראים לזה, אבל הפעילות הזאת של מלחמה או בריתות, קוראים לזה פוליטיקה. ישות פוליטית זאת ישות שהיא עוברת את הפרט, ויש לה סמכות לפעול על על כל המסגרות של החיים, מעל כל מסגרות החיים. נכון? זה פוליטיקה. וזה בדיוק מה שעם ישראל הוא. אנחנו גוי בין גויי הארץ. לכן לא בכדי, יש לנו מדינה. המדינה היהודית היא לא איזה מין קוריוז בתוך היהדות. זאת שאיפת הדורות של נביאי ישראל, שאמרו אתם עתידים לחזור למלכות שלכם. לא שפתאום חידוש שיהיה מלכות בישראל. תמיד הייתה מלכות, הגויים החריבו את מדינתנו, יצאנו לגלות. יצאנו לגלות, התחלנו להתנהג כמו דת. עשינו כאילו שאנחנו דת בין הדתות. אבל אנחנו לא היינו, שיקרנו. כן? היום חזרנו להיות מה שתמיד היינו. ומה? אתה מבין אותי? בסדר. עכשיו, על זה הייתה נקודת השבר בין היהדות לנצרות. שהנוצרים רצו הגדרה דתית של היהדות. זה מובן מה שאני אומר? ולכן לא רצו, לא אכפת להם מלכות, מקדש, מדינה, ארץ, זה לא חשוב להם. להפך, איך אמר ישו? ישו אמר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. מה זאת אומרת? שהצד המדיני, פוליטי, תשאיר את זה לקיסר. ואלוהים מתעניין רק בנשמות, בחיים הפנימיים, ברגש וכו'.
ככה, 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 ארץ ישראל, אם העם ישראל שבתוכו, שים את העם בצד, שים את השולחן
העוף
בצד, תביא את החוקה האמריקאית, זה יעבוד?
ודאי.
למה?
כי זה בדיוק מה שקורה.
סליחה,
סליחה, אני לא מסכים איתך. הקדוש ברוך הוא אמר שיבואו לארץ הזאת, ובנו בתים ונטעו כרמים ואכלו את פריהם. ככה. עכשיו, הרב צבי יהודה תמיד העיר על כך. כתוב, בניית בתים נאמרה. נטיעת קרמים נאמרה, הקמת ישיבות לא נאמרה. כלומר, הנביאים אמרו שהעם הזה ישוב לארץ הזאת ויחיה בה חיים עצמאיים. זה מה שאמרו הנביאים.
גם באוגנדה אפשר את אותו דבר לכאורה. סוגלים אותם אנשים, בעלי אותו מכנה משותף, נמצאים באוגנדה ונאספים כעם, לפי השיטה של הרב. גם שם אפשר לעשות פוליטיקה.
אז מה אתה אומר על אוגנדה? אבל אוגנדה זה לא ארץ השם. זה לא הארץ של אלוהי ישראל.
עם ישראל בארץ ישראל, מה
למובן? זה לא הארץ של אלוהי ישראל. ברור? זה הארץ של...
זה לך לדבר על פוליטיקה כעם ולכאורה שהארץ עצמה לא כל כך משנה. כי מה שחשוב אותו, קובץ של אנשים שעושה את מה שנדרש ממנו. אז עכשיו הרב מוסיף אומר, אותו קובץ של אנשים באותו מקום?
סליחה, האומה, אין אומה בלי ארצה. אין דבר כזה.
עם ישראל שווה בארץ ישראל.
תן לי לדבר, בבקשה. אתה רוצה לתת שיעור במקומי, בבקשה. כן. אין עם בלי ארצו. אם אתה מבין את זה. ואתם תהיו לי ארץ חפץ. בסדר? זה נכון שבמהלך הגלות פעלנו כממשלה גולה. למה זה ממשלה גולה? למשל, בזמן שהבריטים כבשו את פולין וצרפת, אז גם הצרפתים וגם הפולנים הקימו ממשלה גולה בלונדון. אז היה איזה משרד, באיזה רחוב נידח בלונדון, זאת הייתה ממשלת פולין. כל פולניה הייתה שם. בסדר, וזה מצחיק. כן? פולניה עצמה נחרשה על ידי הטנקים הגרמניים. אבל הייתה בכל זאת ממשלה, איזה מין נציבות. בבוא הזמן, שחררו את פולין, חזרה הממשלה הגולה. נכון? אז אותו הדבר, היינו במצב של ממשלה הגולה במשך 2000 שנה. אגב, ככה התייחסו אלינו הגויים עד האמנציפציה. כלומר, עד המהפכה הצרפתית. עד אז היהודים נחשבו כבני מדינה אחרת תחת חסות המלך המקומי. לא נחשבו מעולם לאזרחי מדינותיהם, זה הצחוק לחשוב על זה. בסדר?
מה כן. זה עם הספר?
עם הספר.
מתי אין בולים, העם של בולים?
הבנתי, אתה שואל מה זה עם הספר. זה ביטוי שמקורו בקוראן, אהל אל-כיתאב, וזה כינוי שנתן מוחמד ליהודים ולנוצרים.
קשור
למגלת אסתר? מה פתאום? אמר, עם הספר ישוב.
דורשים, מה עם הספר?
מה, איזה מי דורשים? זה דרשן בבית כנסת בינוני. באמת, דחילה. אל תגזים.
שלא יבוא לרב בחלום.
זה ביטוי מוסלמי, עם הספר. בוודאי. הלל כיתה. אין לי שום דבר נגד דברי אמת שמוסלמי אומר, אבל אם זה לא אמת, לא נקבל. כן. כן.
אחת, אני עדיין לא הבנתי מה הגדרה של פוליטיקה, דבר שני, אני רוצה כבר לשאול את השאלה עכשיו. גירוש מגוש קטיף. אז מה הרב אומר שהפוליטיקה זה מעל התורה, ושים שמה לא בצד, לקח את האמריקה האמריקאית, אז אולי באמת אין מקום בכלל לסוף נקודה בכלל בצד.
לא אמר מעל, לא אמר מעל, לא אמר את המילה הזאת.
אתה שואל אותי שתי שאלות. א', מה זה פוליטיקה? ב', אם אני כל כך מקדש את הפוליטיקה ורואה בה ערך כל כך עליון, איך אני בעד צירוף פקודה כשזה נוגד את התורה? נכון? כלומר, יותר נכון, איך התורה היא בעד צירוף פקודה כשזה נוגד את התורה? לא אני. זה לא אני המצאתי את זה, נכון?
לא, אבל אתה אומר שהפוליטיקה זה מעט, זה כל העניין.
אז בוא נסביר. בוא נניח שתי השאלות. בסדר. פוליטיקה זה התפקוד של אומה. זה איך שאומה, כאומה מתפקדת. זה נקרא פוליטיקה, או מדיניות, אם תרצה, בעברית. אתה איתי? זה החיים הציבוריים. כן, יש דברים שהציבור יכול לעשות, שהיחיד לא יכול לעשות. אחד מהמאפיינים זה מלחמה, למשל. להרוג או לשפוט. כן, בית משפט, יש לו סמכות לעשות דברים שאתה לא יכול לעשות. למרות, אפילו יהיו לך יתרה 100 חבר'ה, אתה לא יכול, כי אתה לא בית משפט. אתה לא מוסד. בסדר? זה מדינה. אז במידה מסוימת, ככה פעלנו, למשל בפולין, היה מה שנקרא ועד ארבע ארצות. מה זה ועד ארבע ארצות? זה הייתה ממשלה אוטונומית של היהודים, תחת חסות מלך פולין. היה דבר כזה.
עכשיו?
היה להם אפילו סמכות להרוג. הם היו גובים מיסים. זה משהו מעניין. זה הייתה מדינה בלי טריטוריה. אבל זאת הייתה מדינה. בהחלט ככה זה פעל. עכשיו, אבל זה עבד רק בתוך תחומי פולין. כלומר, אי אפשר היה לוועד ארבע ארצות לכרות ברית עם מלך אוסטריה, למשל. זה היה בלתי אפשרי. כי זה חתירה תחת השלטון של מלך פולין. אז זה פוליטיקה. עכשיו, כשאני אומר שהפוליטיקה היא דבר קדוש, אני גם אומר שאבא שלי זה דבר קדוש. מה זאת אומרת? בזה מובן, יש מצוות, כבד את אביך, נכון? זאת אומרת, שאם אבא שלי אומר לי לעשות משהו, התורה חייבה אותי לשמוע לו, נכון? ואם הוא אומר לי לעבור על איסור דה רבנן?
לא עושה.
לא עושה, למה? הרי זה חיוב דה אורה הייתה לשמוע לו, והוא אומר לי על איסור דה רבנן לעבור ואני לא עובר. איך זה יכול להיות? כי התורה גם אמרה מתי כן ומתי לא, נכון? התורה אמרה, אתה שומע לאבא שלך, אלא אם כן זה נוגע דברי תורה, נכון? אז אותו דבר, התורה נתנה הכרה עצומה למלכות, אבל היא גם כעסה מהגבולות. גבולות ערכיים. הגבולות הערכיים זה שאם פקודה מסוימת נוגדת את ההלכה, לא מקיימים אותה. זה דבר פשוט. מה יש כבר להתפעל מזה? כי אנשים חושבים שאו שהמלכות מקודשת, אז אסור לסרף פקודה גם מזה נוגדת ההלכה. שזה סוג של חידוש הלכתי, רפורמה. או שאם צריך לסרף פקודה, סימן שהמלכות זה לא מלכות. זה לא קשור אחד לשני, זה שני דברים שונים. אגב, אין שום רב בעולם שהוא נגד צירוף פקודה, בתנאים מסוימים. בסדר? כן. אין שום רב שנגד צירוף פקודה, בתנאים מסוימים. זאת אומרת, אני לא חושב שיש רב אחד שיגיד לך, שאם המפקד שלך בא אליך ביום הכיפורים ואומר לך תאכל, כשאין שום סכנה, אין כלום, שאתה תהיה חייב לאכול. אין שום רב בעולם שיגיד לך את זה. טוב.
מי שעוסק בתורה פטור מארנונה במיסים.
מי שעוסק בתורה, פטור מארנונה ומיסים. נו, סובות. איזה
רבנן, אני יכול כבר לא לשלם?
אתה שואל עכשיו שאלות, לא קשורות לעניין.
אתה לא עושה דוגמה, אם זה רבנן דאורייתא.
בסדר, זה לא נוגע לנושא שלנו. אתה יודע.
צדדי.
בהחלט זה נושא צדדי. כי זה איך שזה מתפקד. אז אתה שואל שאלה הלכתית, האם תנית חכם פטור או לא פטור ממיסים, ואם הוא פטור, ובכל זאת מחייבים אותו, צריך לשלם, לא צריך לשלם. זה פרטי. יש לי על זה גם כן מה לומר, אבל זה לא הנושא כעת. טוב. עד כאן להיום.